יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא. כלומר, מפרשים אמרו שהכוונה שפרשת קורח, כיוון שכתוב על קורח ובני קורח לא מתו, כוונה אין דור ואין תקופה שאין קורח ואין מחלוקת. ולמה זכה קורח שעל שמו נקראת המחלוקת? כיוון שהוא הראשון שפתח במחלוקת. לפי זה ביארו מה שאנחנו רואים שבימים נוראים, בעיקר בסליחות גם, מזכירים זכות אבות, מזכירים גם את זכות אברהם אבינו, שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, וכן את האימהות שהיו עקרות ונפקדו. ושאלו המפרשים, מה העניין דווקא להזכיר את האימהות או את ה... כשאדם נמצא באיזה בעיה, פלן על הבעיה שלו. למה אני צריך להזכיר מה היה מקודם? אלא הזוהר הקדוש שואל את השאלה הזאת. הזוהר בעצמו משיב שאם לא הייתה השרה אמנו עקרה ולא הייתה נפקדת, שום עקרה בעולם לא הייתה נפקדת. כששרה נפקדה, אז לא רק היא נפקדה, אלא היא גרמה לפתוח את הפתח של פקידת עקרות. ולכן כשבאים לבקש על פקידת עקרה, צריך להזכיר זכות שרה, זכות רבקה, רחל וחנה, כל אלה שנפקדו, כדי שהשם יתברך מאותו שפע שהשפיע שם, ישפיע גם עלינו. כך זה גם כן לגבי יעקב אבינו שהיה חולה. ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. גמרא אומרת שעד יעקב אבינו לא היה חולי, אלא אדם חס ושלום היה מגיע שעתו, היה מתעטש והולך לעולמו. בא יעקב אבינו ואמר לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, זה לא דרך העולם כך שאדם נפטר כך לבד בשוק. אפשר קצת להנמיך. מחילה. קצת, כן, מעט. אז, תודה. אז למה? איפה היינו ב...
מתעטש
והולך לנו
בבר יעקב אבינו
בביקש. יעקב אבינו ביקש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממך אני מתחיל. ולכן, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. ואז הלך יוסף הצדיק אליו, ויעקב הכין את עצמו. הראיה שראינו אחר כך, שהוא קרא את בניו, יאספו ואגיד עליכם, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אז אם כן ראינו שיש תקדימים. זאת אומרת, אני צריך מישהו צדיק שכבר הקדים והוא עשה מה שעשה. אותו הדבר גם אחר כך רפואה, אומרת הגמרא, לא היה, מי שהיה חולה לא היה מתרפא. הראשון שהתרפא זה היה חזקיהו. ולכן אנחנו אומרים בסליחות, דענה לחזקיהו בעלותו. עכשיו כל זה איך קשור לקורח? כיוון שקורח הוא הראשון בעולם שגרם מחלוקת. ואז כל המחלוקות בעולם נקראות על שמו. ויש כאן עוד דבר נפלא מאוד להבין, מה שרש"י אומר, ובין... ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ולא אמר בן יעקב. למה? יעקב אבינו ביקש, בסודם אל תבוא נפשי, ובקהלם אל תחת כבודי. אבל נשאל את השאלה, זה לא מובן אחרי הכל. הרי כל העולם יודעים שלוי היה בנו של יעקב. אז אם כתב את יעקב או לא כתב את יעקב, לכאורה מי נפקא מינה? מה העניין פה? אלא יש בזה הקדמה חשובה מאוד להבין ולהתבונן מה שאנחנו עושים בחיים. אנחנו בוידוי, שאומרים וידוי, אומרים אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. השאלה נשאלת, למה להזכיר אבות? אנחנו ואבותינו. אנחנו חטאנו. אז אנחנו באים מבקשים מחילה. למה אתה מזכיר אבות? וכך גם מהר"ם אלשיך מקשה. שואל את השאלה הזאת. ולמה יזכיר בשעה שהוא בא להתוודות, אדם שחטא, בא להתוודות, אומר וידוי, מזכיר את האבות. למה להזכיר את האבות? מה העניין? התירוץ הוא, יש לנו בפסיקתא על ספר דברים. שם כתוב בגבי עגלה ערופה, שהייתה עגלה ערופה בנחל, אז מה היו עושים? היו מצאו מת, לא נדע מי יקר, יצאו זקניך ושופטיך, והיו יוצאים אל המקום, אל נחל איתן, והיו אומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. לא בא אלינו, ולא פתרנו, בלא לוויה, בלא אכילה, בלא שתייה, וכו'. ואחר כך מה כתוב שם? סוף הפרשה, כפר לעמך ישראל אשר פדית. שואלת הגמרא שם, זה בירושלמי, ופסיקתא הביא את העניינים העיקריים, הפסקים שיש בתלמוד. אומרת הירושלמי, כפר לעמך ישראל, אלו החיים. אשר פדית, אלו המתים. מלמד שהמתים צריכים כפרה. וגם כאן נשאלת השאלה. טוב, אז נמצא שמישהו היה רוצח. למה אני צריך להזכיר את האבות? מה העניין? אנחנו צריכים כפרה. מה אני מזכיר כעת? כפר לעמך ישראל גם אשר פדית עד יוצאי מצרים. אז ראיתי שהרב חמדת ימים, הוא שאל את השאלה הזאת והוא כתב דרשה דרוש נפלא מאוד. אחר כך ראיתי את זה גם, הביא אותו רבי שלום בוזגלו, היה מקובל גדול שהיה במרוקו לפני 300 שנה, וקצת יותר, אפילו 300-400. היו אז שלושה צדיקים. היה רבנו חיים מבן עטר, הסבא, זקנו של רבי של אור החיים, והיה רבי שלום מוזגלו, המפרש על הזוהר בשם מקדש מלך, ויש לו כיסא מלך על התיקונים, שהיה מקובל גדול מאוד. והשלישי איתם, רבי אברהם אזולאי. הוא היה סב סבו של רב חידה. שלושתם היו נקשרו בקשרי אהבה, וישבו יחד, היו לומדים תורה כל לילה, מחצות עד הבוקר. ונדרו זה לזה שיהיו שותפים בעולם הבא. וגם נשבעו אחד השני שהראשון שיפטר, חוץ מאיתנו, יבוא עליהם בחלום ויודיע עליהם מה עוד צריך לעשות כדי להשלים את תיקונם בעולם הזה. כי זה היה תכלית המטרה של הצדיקים, לא העיקר פה מה שאני עושה, אלא איזה דברים, אני נשלחתי לשליחות העולם, מה אני צריך עוד לעשות? והראשון שהלך לבית עולמו היה רבי חיים אבן עטר זקן, סבו של רבנו חיים אבן עטר. הוא זכה ללמוד אצלו, הוא כותב שזכיתי ללמוד אצל מור זקני. בקיצור, בא ואמר להם שהתיקון שלהם לעלות לארץ ישראל. וכן היה. רבי אברהם אזולאי עלה בספינה לארץ ישראל, ידוע שהספינה טבעה בדרך, ואחר כך נבקעה הספינה לכמה בקעים, והוא נפל במים, והיה בסכנה, ובאו נזמן לו דף אחד, כך כותב הרב חידה בספר שם הגדולים, דף אחד מהספינה, זאת אומרת איזה קרש, והוא תפס בו וניצל. ולזכר הנס עשה החתימה שלו בצורת ספינה עם תורן. יש היום את הצילום של החתימה שלו, של רבי אברהם אזולאי. והשני, רבי שלום בוזגלו, עלה לצפת. ובעוונות הרבים, הקבר שלו לא ידוע לנו, יש כמה גרסאות, אני לא ניכנס לזה כעת. קיצור הדברים, אז הם היו לומדים תורה ביחד. ורבי שלום בוזגלו מביא גם את התירוץ שכתב הרב חמדת ימין. מה התירוץ? הוא אומר דבר פלא פלאים. תירוץ אחד שיתרץ לנו למה צריך לבקש כפרה עבור המתים, וגם למה בווידוי אנחנו מזכירים אבות. קורא זה, מה העניין? אני עשיתי אבות, מה אתה רוצה מאבות אבותיי? כותב שם משהו מבהיל מאוד, שכשאדם כאן חוטא, הוא גורם גם לא רק להורים שלו אם נפטרו, אלא גם לאבות אבותיהם, אחד אחרי השני שרשרת של הצאצאים שהוא יצא מהם, עד הראשון מיוצאי מצרים. מדוע? כי אם היה להם זכות, הוא לא היה בא לידי העבירה הזאת. אם בא לידי העבירה, לא הייתה להם זכות. זה דבר אחד. כותב עוד דבר, עוד יותר מבהיל, אומר שגם הם, יוצאי מצרים, צריכים כפרה. כי אנחנו לא יכולים לדעת ולמדוד, חס ושלום, אין לנו כלים או תיאוריה לתאר מה, מי הם היו, איזה אנשים קדושים. הרי ידוע שכל דור המדבר היו אנשים ענקים שבענקים. לא פשוטים, גם קורח. היה איתו ראשי סנהדראות, זה לא 250 איש, ראשי סנהדראות היו כולם ענקים שבענקים. זה לא מדובר באיזה איש רחוב, או איזה אחד מוכר קרח, אני יודע מה. קורח. קיצור הדברים, אז גם הם, אם חס ושלום מישהו מהם חטא, זה אומר שאנחנו גם גרמנו לו לחטוא. איך? מבאר, ביאור, אני לא יודע, דברים עמוקים מאוד, אבל כך הוא כותב, שכיוון שאנחנו לא היינו בפועל אז בעולם, אבל בכוח היינו. הנשמות שלנו, של כולנו, יצאו גם ממצרים. לא כך אנחנו אומרים בהגדה, בכל דור ודור היה אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז הוא בעצמו יצא. אני פעם אחת הייתי הולך לפני פסח בשוק מאה שערים. הייתי יהודי אחד, הגיע לאיזה חנות שיש לו כל מיני חפצים ישנים וכו'. שאל אותו, יש לך ראי? אמר לו, כן. אמר לו, תביא לו איזה ראי שאפשר לקחת אותה בכיס, בגודל של דאבדי, סידור. לקח, ביקש ממנו עוד. לקח אולי איזה 10, יותר מ10. שילם לו הכל מתמואן. אז אני, אחרי זה שאלתי אותו, אני, סליחה שאני דוחק את עצמי לעניין. מה העניין שאתה קונה כל כך ראי? ויהודי ראי שמיים, לא אחד שיושב מסתכל בראי. יש בזה שאלה בהלכה, בפרט לגבי אשכנז, הרמה כותב שלא זה, יש בזה, לא יהיה כלי גבר. אמר לי, לא, כתוב בהגדה, צריך חייב אדם לראות את עצמו. אני בליל פסח, חלק לכל המקובים ראי, כל אחד רואה את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. מסתכל, לראות את עצמו. אז יש עניין של המחשה, בליל הסדר, לעשות המחשה. עכשיו יוצא שגם אנחנו היינו, כי ככה אנחנו אומרים בהגדה, ואילו להוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו, בנינו ובני בנינו, משועבדים, היינו לפרעה במצרים. אז אם כן, היינו אנחנו בכוח, זה נקרא פוטנציאל, בתוך המוח של האבות שיצאו ממצרים, עד יוצאי מצרים. ואז כאשר הוא חטא, אותו אדם חטא, אבי אביך חטא, חסר שלום, אז הוא גרם גם לכל הצאצאים שלו. הוא גרם לאחרים לחטאו גם. יוצא כשהם חטאו, הם גרמו לנו לחטאו. כשאנחנו חסר שלום חוטאים, אנחנו גורמים להם איזה, מי יודע איזה פגם. אפילו לא פגם, צד צילו של פגם. יוצא שאנחנו קשורים אחד בשני. המתים תלויים בנו ואנחנו תלויים בהם. נמצא שכשאדם חוטא, זה קשור לכל הנשמות שיצאו ממצרים ועד היום. עכשיו שהוא בא לעשות, מה התיקון שלו? הוא כבר וידוי. הוא אומר וידוי, צריך לומר את הוידוי בכוונה. חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו, ואבותינו, ואנשי ביתנו. אז אבותינו הולך על שני כיוונים, שני פירושים. גם שכשאני חטאתי, גרמתי לאבות שם איזה פגם, או איזה צער, או איזה נגיעה, וגם כשהוא חטא, הוא גרם לנו את החולשה הזאת. יוצא שיש קשר בשושלת בין אחד לשני. אנחנו לא סתם, עם ישראל זה לא איזה איש שבא מהמדבר, או כמו שאלה אומרים, הטיפשים, קופים, ירדו מהעץ. אנחנו צדיקים, קדושים וטהורים, בני אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, לפי זה יהיה אפשר להבין את הפרשה. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ולא אמר בן יעקב. מה ביקש יעקב? שלא הזכירו אותו. מה זה לא הזכירו? בסודם מהתבוא נפי. ודאי שאנחנו נדע שהוא בן יעקב, אבל יעקב ביקש שהחוק לא ייגע בו. שהעבירה של קורח שהוא יצא נגד משה ונגד אהרון, זה לא יפגע בנשמה שלו כהוא זה. הוא ביקש, באמת הקדוש ברוך הוא מילא את בקשתו. לכן כתוב בתורה, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ולא אמר בן יעקב. ולמה? כי יעקב אבינו התפלל, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, בסודם של המרגלים, ולא בקהלם של אנשי קורח ועדתו. עכשיו, הדברים קצת יותר מובנים מה הכוונה פה של ולא אמר בן יעקב. נמצא שאין הדברים הם סתם כך. אפילו ראשי, ודאי ראשי, עליו השלום, היה גאון מורנו רבי עזרא עטיה, ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, היה מכניס לנו שהיינו ילדים, בתוך הראש, תדע, אם לא ראשי, ראשי. כלומר, אם לא הבנת את ראשי, יש לך בעיה בראש. אז אתה צריך להתאמץ ולהבין מה רצה ראשי. אז ראשי כותב, ולא אמר בן יעקב, זהו. שהוא בא להגיד לי מה היה פה. בקיצור, אז מכאן למדנו כמה צריך האדם להיזהר מכל עוון ואפילו נדנות עוון, כי לא רק הוא בתוך הסיפור הזה, אלא גם אבותיו, אבות, אבות, אבותיו עד יוצאי מצרים. עכשיו מובן, כפר נא לעמך ישראל אשר פדית, איך אומרת הגמרא שם בירושלמי, קפרנה אלו החיים, אשר פדית אלו, אלו המתים. מי המתים? עד יוצאי מצרים, זה מפרש בגמרא. עד יוצאי מצרים, זאת אומרת כולם צריכים כפרה. אז נמצא איפה שעכשיו יש מקום לוידוי לומר אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. וזה, זה שאמר הפסוק, אביך הראשון חטא וניצח הפש עובי. אביך הראשון, כוונה אמנם על אדם הראשון, אבל הוא הדין גם לגבי האבות שלנו. עכשיו גם מובן, מדוע כשיוסף הצדיק כתוב ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, כתוב שנזדמנה לו דמות יוקנו של אביו, ואמר לו, האם אתה מוכן שכל האחים שלך יופיעו באבני החושן ואתה לא תהיה? מיד יוסף הצדיק נע ציפורנה בקרקע וניצל מהאבון. למה? יעקב אבינו היה כל כך קדוש, הוא היה, הרי היה, איך הוא אמר אצל ראובן, כוחי וראשית עוני, אז כל כך קדוש היה, שהיה רחוק מאוד מהעניינים האלה, וכעת בא לקרוא דבר כזה, אז מהשמיים עוררו אותו ונשמתו באה, והוא עורר את יוסף הצדיק. מכאן אנחנו לומדים כמה אדם צריך להיזהר, שבפרט אם הוא בנם של גדולים, אז לא, זה לא רק עניין של השבח והמעלה, ודאי שיש לו מעלה, זכות אבות דבר גדול הוא, אבל יש כאן עוד דבר, עוד, זה עול כבד מנסו. איך אמר רבי אברהם בבן עזרא? אומר, אני אומר, הכרתי הרבה אנשים שהם היו סוף לשושלת שלהם, והכרתי אחרים שהם היו התחלה לשושלת שלהם. זאת אומרת, לפעמים בן אדם בא משושלת של צדיקים, אבל מעשיו לא טובים, אז הפך את הקערה על פיה, וקלקל את הכל. ופעמים יבוא אדם, שהוא באמת בן של אנשים עמי ארצות, והוא יאיר את התורה, וילמד בתורה, ויעסוק בה, ויפיץ אותה החוצה, ואז יגרום באמת שיהיה אור לכל האחרים. לכן זה לא מספיק. שיהיה אדם בן של גדולים, אדרבה, הוא נושא איתו, זה מסע כבד מאוד, כי הוא צריך כל הזמן להיות נכון עם, עם הדרך הזאת. כך גם ספרי המוסר כותבים, שאדם שהוא בנם של גדולים, יש לו עונש כפול ומכופל, כי הוא גם חס ושלום, כשהוא עושה דבר שלו כהוגן, אומרים, בנו של מי זה? איך אמרה אומרת? אשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל, אשר זה לימד גם רבותיו, גם הוריו, גם הוריו וגם משפחתו. אז כמה צריך האדם להיזהר כדי שלא יבוא לידי חס ושלום. עכשיו, קורח, הגמרא שואלת, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? ראה שמואל הנביא יוצא ממנו. אז מה אם שמואל הנביא יוצא ממנו? שמואל משה שקול כמשה ואהרון, אז בגלל זה הוא היה מה שהיה. ראיתי שהגאון חידה כתב שקורח קרא אצלו דבר מאוד מעניין. הוא אומר, תדע שנשמתו הייתה נשמה גבוהה מאוד מאוד. ולכן, התנא במסכת אבות דרבי נתן כותב שכשמשיח יבוא בעזרת השם, יש 10 סימנים שזה המשיח. 10 סימנים יש שזה המשיח. מה הסימנים? מה הם? הוא מונה אותם. הוא יבוא, יגלה לנו את המטה של משה, צמצן את המן, וגם אחד הדברים, מביא את קורח ועדתו, מציל אותם מגיהנם ומביא אותם. קורח ועדתו. תאר לך, זה מחכה לביאת המשיח. מה העניין? מה כל כך חשוב שקורח צריך לבוא בזמן שיבוא הגאולה? וגם בפרט מה שכתוב במדרש, שמשה רבנו אמר את המזמור, מזמור שיהיה ליום השבת, אמנם התחיל בו האדם הראשון, אבל משה רבנו כתב את הפסוק הראשון, מרמז את שמו, מזמור שיר ליום השבת ראשי תיבות דה משה. וידוע, לפי דברי רבנו הארי, הארי היה מחמיר מאוד בזה, שבקבלת שבת, אני יודע שיש הרבה קהילות ספרדיות שעושים חלוקה, מסיימים בואי קלה שבת מלכיתה, יושבים ואומרים במה מדליקים. אבל לפי דברי רבנו הארי לא כך. לפי דברי רבנו הארי צריך לקרוא את קבלת שבת ברצף. הוא כך כותב בפירוש בספרו שער הכוונות, שאתה קורא מזמור לדוד עבור השם בני עדים, אחר כך אומר בואי בשלום עטרת בעלה עם כל הסדר, בואי קלה שבת מלכיתה, מיד אומר מזמור שיהיה ליום השבת, ועדיין הפנים למערב. למה? כיוון שמשה רבנו הוא נתן לנו את השבת, הוא הלך אצל פרעה ואמר לו, מי שיש לו עבד ורוצה שיעבוד טוב, מה יעשה? אמר לו, תגיד אתה, אמר לו, תן לו יום אחד חופש. אז אמר, אתה בא, בסדר, תעשה. אז אמר לו, לך תבחר לך יום. ואך בחר משה רבנו את יום השבת. לכן אנחנו אומרים, ישמח משה זה אחד הטעמים. ישמח משה מטלת חלקו, כעבד נאמן קראת לו. אז משה רבנו שם, ומשה רבנו עצמו אומר שם, בקמים עליי מרעים, תשמע נא אוזני. הוא מתפלל ומבקש שיציל אותו הקדוש ברוך הוא מכל האנשים שהיו קמים עליו. כמה קמו על משה רבנו, כמה היו מדברים עליו, לא כתוב בגמרא, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה, שכל אחד היה מזהיר את אשתו ממשה רבנו, עד כדי כך, תאר לך כמה סבל משה רבנו. ומה הוא אומר אחר כך? צדיק כתמר יפרח, אומר המדרש, סופה תאבות קורח. צדיק קוף, כתמר רש, יפרח חטא, אותיות קורח. מה העניין? שבסופו יבוא קורח ויהיה איתנו, יהיה צדיק מהצדיקים, אם נמנע. מה העניין? מה קרה? מה יש אצל קורח? זאת אומרת ככה, רב חידה כותב, שקורח היה בו חלקים של נשמות של שלושת האבות. היה בו גם אברהם, גם יצחק, גם יעקב. אומר, ואיך תראה? אומר, בוא תראה. כל אות שלישית מהאבות, אברהם, האות השלישית זה רש. זה רש של קורח. אחר כך, יצחק, האות השלישית, איך? מה האות השלישית? נו, תגיד. יוד צדי, חטא. זה חטא של קורח. יעקב, אות שלישית, קוף. זה בדיוק אותיות קורח. זאת אומרת, היה בו משלושת הנשמות של שלושת האבות. ולכן, אדרבה, לפי גודלו, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ואז הוא קם על משה רבנו. מדוע תתנסו על קהל השם? אומר הרב חידה, אבל מה קרה אצלו? הוא היה לו טעות, שהוא עצר לפני האות השלישית, הוא עצר באות השנייה. מה יש באות השנייה? אומר, תיקח את מה שהיה במדבר, מקום נחש, שרף וגם עקרב. נחש, האות השנייה זה חטא, זה חטא של קורח. אחר כך שרף, האות השנייה רש, רש של קורח. עקרב, קוף. אז הנה נחש שרף עקרב, הוא עצר במספר 2, היה צריך לעצור במספר 3 להמשיך. הוא אומר, אבל סופו שהוא יתוקן. לכן אמר, צדיק כתמר יפרח, כארץ בדבון הנשגה. כלומר, אין ייאוש, אסור להרים ידיים. תדע שגם לקורח יש לו תקנה. אז הקדוש ברוך הוא עתיד להוציא את קורח ועדתו, יבוא משיח צדקנו, יוציא אותו, בעזרת השם. ואז, אבל צריך להיזהר בינתיים, כל המחלוקות שיש היום, בכל מקום, זה יש בו חלק מהמחלוקת של קורח ועדתו. כי הוא הראשון שהתחיל. כמו שאמרנו שלגבי ישועה לאדם, אם זה חולה שמתרפא, אז חזקיהו התרפא בגללו, כעת כל החולים מתרפאים. אותו הדבר, אלה שאין להם ילדים, לא עלינו עקרות, אבל בגלל שהאימהות היו עקרות, אז הם פתחו פתח לכל העקרות בעולם. זה זכות. ואם הם לא היו נפקדות, אף עקרה לא הייתה נפקדת. לכן מפה רואים את מעשה השם הנפלא. עכשיו, קורח גם הוא פתח פתח של מלחמה, של מחלוקת. מכאן רואים כמה צריך להיזהר שהמחלוקת היא דבר הכי הורס. הרמב״ם כותב, יש לו איגרת, אומר, ראיתי ערים שנחרבו, קהילות שהתפוררו, משפחות שבר מינן מתו כולם, ועוד ועוד, ולא הרס אותם רק המחלוקת. איפה שיש מחלוקת, יש שם חורבן. לא נשאר שם שום דבר. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד שלא לבוא לידי מחלוקת ושום דבר. לכן אדם תמיד שמור שתיקה יפה לחכמים וקל וחומר. אז אם כן, וכאן נלמד כמה צריך האדם להיזהר שלא לבוא לידי חס ושלום. יש עוד דבר אחד, איך אומר משה רבנו, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראותי את אחד מהם. למה אמר ולא הראותי את אחד מהם? על מי הוא מתכוון? אז ראיתי המפרשים כותבים, שידוע מי פה בא איתם עם קורח, מי עשה את כל התעמולה, דתן ואבירם, כי הפסוק אומר. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן רבי, ודתן ואבירם בני אליאב. באו דתן ואבירם. עכשיו דתן ואבירם ידוע, הם בכמה מקומות עשו הרבה צרות לעם ישראל. הם התחילו הראשונים כאשר משה רבנו הרג את המצרי. מה כתוב אחר כך? אחרי שהרג את המצרי, למחרת, רואה מכה איש עברי מאחיו. מי זה היה? דתן ואבירם רבו. דתן היה מכה את אבירם. מה עשה משה? מיד משה הציל אותו מיד דתן. אז הוא את אבירם הוא הציל. אבל את דתן, דתן הוא היה נותן את המכות. מה אמר לו דתן? על הורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, מה זה אתה אומר? אמר לו, אתה הרגת אותו בשם המפורש. הרי אתמול הוא הרג את המצרי. במה הוא הרג אותו? בשם המפורש. אמר שם, הזכיר עליו והמית אותו. אומר משה רבנו, ועכשיו דתם ואבירם אלה, הם שהיו אחר כך גם כן הלכו אחרי שישראל יצאו במדבר, הם הקימו את כל התסיסה וההפגנות והרעש שהיה לאורך כל הפרשיות שאתה קורא. אם זה רבו על המן, רבו על הבאר, רבו על המים, הכל היה דתן באווירם. והם כל הזמן, וגם כאן נכנסו, אבל כאן התורה גילתה. אומר משה רבנו, ולא הראה אותי את אחד מהם, כלומר, המקרה הראשון שהיה שנפגשתי איתם, זה היה כשיצאתי מבית פרעה, וראיתי איש עברי, מכה איש עברי מאחיו. ואני הצלתי, אז הצלתי את אבירם, אבל אבירם למה הוא כעת נגדי? הלא אני הצלתי אותו, אז איפה הכרת הטוב? לכן אמר, ולא הראה אותי את אחד מהם. עכשיו, מה היה עם אחד מהם? הרמ"א מפנו כותב, שדתן, שמו דתן, בסדר, דתן, זה, יש לו דת של מחלוקת. אבל אבירם, מה זה השם אבירם? אומר, זה רם, היה תקיף וגאה במחלוקת שלו, לא רצה להיכנע. אומר, מה היה? אומר, תראה, בהפטרה שקוראים אצל אליהו הנביא, כאשר היו אז הולכים אחרי נביאי הבעל. מה עשה אליהו? אמר להם, עד מתי אתם פוסחים עד שתעשה איפים? אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל הוא האלוהים, ילכו אחריו. אמרו לו, בסדר. אז מה אליהו הציע להם? ניקח שני עגלים, ויהיו דומים אחד לשני, ששניהם גדלו באותו מקום, ואין אחד יותר יש לו יותר מעלה מהשני. וכן, בוא לכאן, תעלם. יש פה מקום, נחכה לך, מששת ימי בראשית. תביא את הכיסא, תביא. טוב, איך שאתה רוצה. בוא, אני רוצה לראות אותך מולי. בוא, תיכנס פה. תיכנס, כן, או. ברוך הבא, חיכיתי לך. זאת אומרת, מה היה שם? אז לקחו שני פרים. לקחו שני פרים ועשו גורלות. אחד נפל עליו הגורל להיות בחלקו של אליהו, השני נפל עליו הגורל להיות בחלקו של הבעל. עכשיו, במדרש כתוב שהפר שנפל בחלקו של הבעל היה בוכה, מתחנן לאליהו. אומר לו, שניהם אגדו יחד. באותו אוכל, אותו שתייה, אותו אמא, אותו אבא, אותו הכל. למה חברי הולך לקדש שם שמיים והוא לא? מה ענה לו אליהו? אמר לו, כשם ששם שמיים מתקדש על ידי חברך, כך שם שמיים מתקדש על ידך. כלומר, אני צריך, צריכים שתיים, אין מה לעשות. אחד צריך להיות פה, אחד צריך להיות פה, אז הוא נגזר עליו להיות פה. ובאמת ככה היה, שאחר כך היה, ענו כל העם וענו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, היה וזה קידוש השם גדול מאוד מאוד ורעש גדול. אומר הרמה מפנו, הם שני הפרים, זה היה נשמות דתן ואבירם באו בהם. אומר אבל דתן, שהוא היה קצת יותר רך ונכנע, אז הוא קיבל את החלק להיות של אליהו. אבל אבירם, שהוא היה תקיף, ומשה רבנו כמה שניסה להתחנן אליו, הלך משה בעצמו. תראה איפה יש מנהיג כזה? איזה ענבה. הוא הולך ובקש ממנו ומתחנן אליו, הוא לא רוצה בשום אופן. אבירם היה תקיף עד הסוף, אברהם. אז לכן נפל בחלקו של הצד ההוא, אבל גם נתקע, סופו נתקע. אז יוצא שבסוף לא יידח ממנו נידח. זה הסיבה, כותב רבי אברהם אזולאי, שעד ימינו עדיין המשיח לא בא, הוא מדבר על לפני 400 שנה. מה נגיד אנחנו היום, אחרי כל התהפוכות שאנחנו עוברים. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ממתין, שכל הנשמות שעדיין קלקלו אי פעם יבואו כעת פה בדורות האחרונים ויתקנו ויתוקנו ויצטרפו, כתוב בפסוק, ורבים יתלבנו ויצטרפו וצרפתים כצרוף את הכסף ומחנתים כנחון את הזהב. אז אנחנו עוברים תהליכים, נקבל את הכל באהבה והכל לכבוד שמו יתברך שמו. זה טוב, וכדאי, כדאי, ובסוף נראה את הגאולה, נראה את הקץ בעזרת השם. לא פשוט, יש בגמרא, לא אמר אביי יתה ולאח מיני, אבל החכם שהרב אמר יתה ויתום מקופתה דתולה, דקופתה דחמרה. מה אומר המערשה? אומר המערשה, תראה כמה הוא ביקש להיות בצל של הלכלוך חוץ מכבודכם של החמור של המשיח. זאת אומרת, זה מעלה. אומר עד כדי כך. זאת אומרת שכדאי, כדאי לסבול. כתוב במדרש, אמרת ביום ההוא על הפסוק, עוד אחד, אדוני כי ענפת בי, ישוב אפיך בי ותנחמני. מה זה עוד אחד השם? אומר, משל, לבן מלך שצרח, היה עושה צרות מדי פעם. כל פעם, פה גניבה, פה דבר לא בסדר, פה כך. ואבא שלו, זה המשך המלכות. היה צועק עליו, בוער בו ולא יעזר. סוף דבר, ראה שאין ברירה, שלח אותו לאיזה אי שיעבוד שם, ואמר לראש השבט באי, תעביד אותו קשה בבהמות, באדמה, ועוד, ותעשה אותו שמה שיעבוד קשה. ככה, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, ואז בזה יכניע את עצמו. ואז הבן הזה מסכן היה הולך שם, ועכשיו כמו שהוא ילד חנון, עדין כזה. אז כרגיל, האלה אנשי הכפרים, הם צוחקים עליו, והילדים, וואה, עשו ממנו קרקוז, היו כל יום מכים אותו, פוצעים אותו. זה המסכן, בערב, היה בא הביתה, בוכה, אבל לקח יומן והיה רושם. פלוני יקה אותי כך וכך היום. זה פצע אותו באוזן, זה קרה, עשה לו מקרה עין, זה קרה לו מקרה יד, זה מקרה רגל. וכן זה הדרך, יום אחרי יום. ככה ישב שנה שלמה, עד שהותש כוחו, די. שלח המלך, כל הזמן המלך היה עומד בקשר עם אנשי האי שם, האנשים שלו, אמרו לו שהבן נראה שהוא יותר, הוא כעת כבר רגוע. שלח המלך לקרוא אותו. קרא, בא, ראה את אבא שלו, בכה, איזה בחיות, איזה תחנונים, אבא, למה המתשת אותי? אמר לו, אבל כמה חינכתי אותך, כמה זה לא שמעת, עד שמסרתיך שם בידי אלה, וקרה מה שקרה. אמר, אבא, אבל סבלתי נורא, היה לי שנה של גלות נוראה. אמר לו, אין דבר, אין בעיה. תביא לי, יש לך רשימה של המכות שקיבלת, מה היה? אתה יספר לו. אמר לו, יש לי יומן, היומן מספר את הסיפור שלי. לקח את היומן שלו וקורא. אמר לו, על כל מכה שקיבלת, 100 דינרי זהב. מקווה, טוב, הלקח, קורא, המלך, שילם לו הון עתק. טוב, אחרי שקיבל את כל ההון, אני פשוט מקצר. טוב, אומר הילד, אומר, אי, אח. אמר לו, אבא, מה קרה? מה, היה עוד מכות? אומר, לא, אני אעמד לך את כל הרשימה. אומר, אח, מה אח? אומר, אח, חבל שלא היה עוד מכות, הייתי מקבל עוד מתנות. אומר המדרש, ככה אנחנו גם. עכשיו בגלות סובלים, כן, יש כל מיני. שאחד סובל בבית, אחד סובל מהשכנים, אחד סובל מפה, אחד סובל משם. וכו'. לא נזכיר את כל ה... כל זה חבלי משיח. הכל. בכלל חבלי משיח. וגם מה שעם ישראל עובר, זה לא דבר של מה בכך. כל יום שמועתו קשה משל חברו, השם מרחם. איך אמר רבי יהושע? מיום שחרב את המקדש, אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו. אבל בסוף יבוא הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו. ויתן לנו שכר עבור כל מה שקרה, מה שהיינו. תחת שהיינו כעת נרדפים על ידי האומות, נשב שם בראש כל חוצות, נשב מול אורו יתברך שמו, ואיזה שמחה תהיה. ואז אומר, עודך השם כי ענפת בי. אנחנו מודים לך שאתת לנו מכות. ישוב הפכה בי ותנחמני. אז תן לנו נחומים כעת. תפצה אותנו. אז בעזרת השם, אנחנו נתפלל כולנו שהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל. וירחם על כל מי ששרוי בצער מעם ישראל. והעיקר, רבותיי, להיות תמיד בלב אחד ולהתפלל גם על אחרים שנמצאים בצער. להרגיש את הצער של האחרים. ועל ידי שנרגיש את הצער של האחרים ונתפלל בעבורם גם, באדם אפילו שיש לו צרות משלו, עוזב את הצרות שלו ומתפלל על חבריו, אז עד רבה תגדל פי כמה סניגוריה עבורו, וככה בעזרת השם יגאל גאולת עולמים במהרה בימינו, ירוע עינינו וישמח ליבנו בקרוב, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך אכבד להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדיל.
ישראל, בעגלה ובזמן, הרי, ואמרו אמן.